ערב טוב בארבע פרשיות. אנחנו קוראים בחודש אדר. מערב ראש חודש אדר ועד ערב ראש חודש ניסן. אנחנו נמצאים בין הפרשה השלישית לפרשה הרביעית. נזכיר לעצמנו, ראש חודש אדר מקור אחד שחל להיות בשבת, קורין בפרשת שקלים. חל להיות בתוך השבת, מקדימין לשעבר. בפרשת שקלים עסקנו באריכות. דיברנו על מחצית השקל, על החיבור בין מי שנכנס אדר מרבין בשמחה לבין הידיעה של ההשמעה על השקלים. הערכנו, אין בכלל שאלה למה פרשת שקלים מופיעה בחודש אדר. זה הזמן שבו משמיעים על השקלים, מאוד הגיוני. המשנה ממשיכה, ומפסיקין לשבת אחרת. פירוש, בין פרשת שקלים לפרשת זכור יכולה להיות הפסקה. שבת בלי כלום. כך היה לנו השנה. שקלים, ואז שקלים היה בפרשת משפטים השנה. הייתה שבת ביניים ללא פרשה בין ארבע הפרשיות לפרשת תרומה. ותצווה, קראנו את זכור. בשנייה זכור, זה יותר קצר, כי זה השבת השנייה אחרי הפסקה. העיקר שזה לפני מה? פורים. ולכן גם אין שום צורך להסביר למה זכור. אנחנו עסוקים בפרשת זכור, וגם בפרשת זכור עסקנו בהרחבה, בשיעור או בשניים, זכור ולא תשכח, הערכנו. בשלישית, פרה אדומה. וזה נגיע עוד שנייה. ברביעית, זה מה שנקרא בשבת הקרובה, החודש הזה לכם. האמת היא שגם בין פרשה שנייה לשלישית, יש פעמים שישנה הפסקה של יותר משבת אחת. זאת אומרת, שנייה, הפסקה, שלישית. או כמו שאמרנו, ראשונה, הפסקה, שנייה. בין שלישית לרביעית אף פעם אין הפסקה. תמיד פרשת פרה היא השבת אחרי פורים, ופרשת החודש היא השבת לפני או בראש חודש ניסן. הן תמיד צמודות זו לזו. בלי להאריך בכלל, אני חושב שלכולם מורגש אותו עניין. מה עושה פה פרשת שקלים מובן, מה עושה פרשת זכור, ודאי מובן. למה פרשת החודש הזה לכם ראש חודשים בערב ראש חודש ניסן, לא צריך להסביר. אבל באמת מה עושה פה פרשת פרה? פרשת פרה אדומה זו פרשה שעוסקת בטהרה, זו פרשה שעוסקת בטהרה מאבי אבות הטומאה, הכל טוב. אבל מה זה מחפש? בארבע פרשיות. מה הקשר? רש"י אומר דבר מוזר קצת על פניו. פרה אדומה, מקור שתיים, רואים את רש"י בהסברו למשנה, להזהיר את ישראל לטהר שיעשו פסחיהן בטהרה. האמת? אני לא מבין. כל קורבן צריך לעשות בטהרה. אז קורבן פסח זה קורבן שכולם עושים, וכל המשפחות וכולי, אבל אין קשר מהותי בין פרה לפסח. אגב, אם כך, אז צריך היה לקרוא פרשת פרה לפני פסח. קרא פרשת פרה לפני י' ד' ניסן. מה אתה קורא את זה לפני החודש? מה הקשר? כלומר, שתי שאלות. א', מה לטהרה של טהרה ממוות, פרה אדומה ונתן מים חיים אל כלי וכולי, מה לזה ולפסח? בית, אם העניין הוא פסח, לא הבנתי, אבל אם העניין הוא פסח, אז שים את זה ערב פסח. אם לא, אז כנראה שיש עוד משהו. אחר כך רש"י מוסיף עוד תוספת מעניינת ברביעית החודש הזה לכם. למה קוראים החודש הזה לכם, אומר רש"י? ששם פרשת הפסח, אולי בדבריו אלה רש"י גם עונה לשאלה על פרה, למי ששם לב טוב בדברי רש"י. מי שיודע לדקדק ברש"י, מה רש"י יוסיף? בלי רש"י אני הייתי אומר שקוראים פרשת החודש לפני ראש חודש ניסן, למה? כי שם פרשת איזה? החודש. מה, ראש חודש ניסן הוא מספיק חשוב? קוראים פרשת החודש כי זה חודש. אבל אז אין לך תשובה למה קוראים פרשת פרה לפני. זה דרכו של רש"י. לכן אני אומר לך, אתה יודע למה קוראים החודש בראש חודש? באמת ראש חודש ניסן לא מעניין אותי, הוא לא היה מחייב פרשה. למה קוראים פרשת החודש ערב ראש חודש ניסן? כי שם פרשת הפסח. וצריך להתחיל להתכונן לפסח. לכן גם כשתשאל אותי למה קוראים פרשת פרה לפני פרשת החודש, כי אמרתי לך שפרשת החודש זה בשביל פסח. אז קוראים פרשת פרה לפני כדי שיתארו. זה קצת מסובך. כי בפשטות פרשת החודש קוראים בגלל חודש ניסן. ופרשת פרה באמת קשה. קשה, קשה, אז צריך לראות מה עושים עם מה שקשה. רש"י מוסיף עוד דבר מעניין. ובש"ס ירושלמי, בתלמוד ירושלמי גרסינם, אמר רבי חמא, בדינו שיקדום החודש לפרשת פרה. הערה מעניינת מאוד בירושלמי. בדין הוא שיקדום החודש לפרשת פרה. בעצם צריך היה לקרוא החודש לפני פרה. למה? שהרי באחד בניסן הוקם המשכן, ושני לו נשרפה הפרה. אני מיד אסביר. ומפני מה הקדימוה? אז למה בכל זאת הקדימו את פרשת פרה על החודש? שהיא טהרתן של ישראל. את האמת, זה מעניין מאוד, אבל זה לא צפוי. במה עוסקת פרשת החודש, הפרשה שנקרא השבת? כולנו יודעים. היא עוסקת בקידוש החודש, נכון? זה הפסוקים הראשונים, החודש הזה לכם ראש חודשים. ואחר כך נאמרים בה המצוות מה צריך יהיה לעשות בעשור לחודש. שם נאמר שבעשור לחודש כל אחד ייקח שה, נכון? ויקשור אותו למיטה, ויתחילו להכין לקראת הפסח. אגב, קורבן הפסח עצמו מופיע אחר כך. אומר רש"י, בפרשת החודש קוראים, לפי הפירוש השני, כי בראש חודש ניסן הוקם המשכן. זה נכון, שנה אחרי יציאת מצרים, באחד לחודש ניסן, מוקם המשכן. וזה אגב בפרשת פקודי, שנקרא עוד מעט. אז בפרשת פקודי שנקרא השבת נראה שבאחד בניסן הוקם המשכן, זה סוף ספר שמות. ואז לפי זה אומרים בירושלמי, באחד בניסן הוקם המשכן. ובשני בניסן נשרפה הפרה האדומה. כי היה צריך קודם כל את הקמת המשכן. אז בשני בניסן נשרפה הפרה. למה הקדימו את פרה להחודש? כי בפרה עוסקים בטהרתם של ישראל. זה הסבר גם כן נורא מסובך. כי מי חשב בפרשת החודש על הקמת המשכן? בפרשת החודש מדובר על יציאת מצרים. במקום אחד רש"י מושך את פרשת החודש ואומר, מביאים פרשת החודש בשביל קורבן פסח. ועל ידי זה הוא מסביר שפרשת פרה באה לפני כן. לדעתי זו הבעיה של רש"י, למה פרשת פרה תקועה פה, סליחה על הביטוי. מה עושה פה פרשת פרה באמצע ארבע פרשיות? זה מה שמטריד באמת. אז הוא נותן שתי אפשרויות. האחד, פרשת החודש בעצם באה בשביל קורבן פסח. אז לפני שמדברים על הקורבן, בוא נדבר על להיות טהורים לקראת הקורבן. ואני שואל, מה הקשר בין פרשת פרה לקורבן הזה של פסח, ולמה פרשת החודש זה פסח? למה זה העניין המיוחד? לכן הוא הולך לאפשרות שנייה. פרשת החודש מזכירה לנו את הקמת המשכן. ובבית בניסן בשנה השנייה במצרים נשרפה הפרה האדומה. אז צמוד אחד לשני, אז למה פרה לא אחרי? כדי להקדים טהרה. שני דברים מסורבלים. כי כל סוגיית הקמת המשכן לא מוזכרת בפרשת החודש. אתה רוצה להזכיר את הקמת המשכן, אז תקרא את הפרשה של הקמת המשכן בפרשת החודש. אם כך היה צריך לקרוא את שמות פרק מ', שם הופיע באחד בניסן, בשנה השנייה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, הוקם המשכן, פרשה יפהפייה, הפרק האחרון של ספר שמות. אבל לא קוראים את זה, אז מה זה קשור? ואנחנו רגילים שכשרש"י מביא את שתי האפשרויות, סימן שכל אחת קשה. הסברה, איך קוראים לזה, הבלבטית שלי, אומרת שהחודש קוראים בגלל ראש חודש ניסן. אלא מה תשאלו, מה הייחוס בראש חודש ניסן? מן הסתם צריכים לעסוק בפסח? או מה הייחוס? זוכרים את האגדה? והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, יכול מראש חודש. תלמוד לומר ביום ההוא. זאת אומרת שמה הייתה המחשבה של רבותינו שמתי צריך להתחיל בסיפור יציאת מצרים? בראש חודש. ואם אתם שואלים אותי אני מבין בדיוק למה. כי בראש חודש ניסן מתחילה יציאת מצרים האמיתית. נכון, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים בתתוו. אבל בראש חודש ניסן התחילה יציאת מצרים. בראש חודש ניסן נהיינו בני חורין, בראש חודש ניסן התחלנו לספור לתאריך שלנו. אתם יודעים מה הדבר הראשון שקובע שעבד מפסיק להיות עבד? הזמן שלי. אני אקבע את הזמן. ובראש חודש ניסן קיבלנו את המצווה הראשונה הבאה אחריה, שהיא שיא החירות. המצווה הזאת אמרה, אתם תהיו בני חורין לא רק שתהיו בחוץ. אתם יודעים כמה אתם תהיו בני חורין? אתם בעוד 10 ימים פה במצרים, לפני מכת בכורות. פה במצרים המשעבדת שלכם. כשפרעה חי וכל הבכורים, כל הדיקטטורים נמצאים. אתם לוקחים את הסט אלוהי מצרים וקושרים אותו למיטה ומסבירים למצרים שאת זה אתם הולכים לשחוט. קורבן פסח. אתם תקבעו את חופש הדת. שאתם מחכים לו 210 שנה. זה נאמר בראש חודש. ברור לי מאוד מה יש בראש חודש. מה עדיין מאוד קשה באמת? מה עושה פה פרשת פרה? מה באמת פרשת פרה? אני מבין למה רש"י הלך לצדדים. רש"י אמר, אם ראש חודש זה הקמת המשכן, נו, אז ראיתי קשר בין הקמת המשכן לפרשת פרה. שנה הבאה, אבל יש קשר. אם פרשת החודש זה קורבן פסח, אז ראיתי קשר בין קורבנות לטהרה. טוב. אבל מה לעשות שפרשת החודש זה קודם כל פרשת החודש? ונשאר קשה באמת, מה עניין פרשת פרה? ואני רוצה לטעון שפרשת פרה שהיא לכאורה החריגה בארבעה הפרשיות, היא תחילת ההכנה לפסח. אי אפשר להגיע לפרשת פרה בלי פורים, ואי אפשר להגיע לפסח בלי פרשת פרה. בעיקר הייתי אומר, אי אפשר להגיע לפרשת החודש בלי פרשת פרה. רק עוד משפט אחד אחרון שפעם הזכרנו, ואז ניכנס לפרשת פרה. מזה אל ליל הסדר. הכלל, אתם זוכרים, הוא שקוראים בפרשה הראשונה שקלים, בין הראשונה לשנייה יכולה להיות הפסקה, נכון? ואז קוראים זכור, תמיד זה לפני פורים, בין השנייה לשלישית, סליחה, יכולה להיות הפסקה. ואז קוראים פרה, תמיד זה אחרי פורים, ובין השלישית לרביעית אף פעם לא יכולה להיות הפסקה. פעם הזכרתי את הירושלמי. כתוב בירושלמי, רש"י מצטט חלק. בחלק אחר כתוב, אני אומר על פה, דבר מוזר מאוד. אומר הירושלמי, בין שלישית לרביעית לא יפסיק. טוב, אני יודע. וסימנך, יודעים? וסימנך, ארבע כוסות של פסח. פילי פלויים. בארבע כוסות של פסח יש כוס ראשונה, אחרי זה שנייה, הראשונה זה קידוש, נכון? השנייה זה בסוף המגיד. באמצע אפשר להפסיק. אחר כך השנייה זה בסוף המגיד, ואחרי זה עד השלישית, שזה נמצא לפני ברכת המזון, או מפסיקים הרבה. ואחר כך כוס שלישית ורביעית, בין שלישית לרביעית לא יפסיק. כי כוס שלישית של ברכת המזון, ואחרי זה רביעית של בסוף של הפסיקות, כבר לא מפסיקים. יפה מאוד. אז אתם הבנתם מה הקשר? אני לא. אבל המספרים יפים. בין שלישית לרביעית לא יפסיק. וסימנך ארבע כוסות. חוץ מזה שלא הבנתי את הקשר, אני גם חייב להגיד עוד משהו. כשאני בתוך הכוס השלישית ורביעית לא זוכר כל כך את הסימנים. וסימנך ארבע כוסות. אם אפשר תהי פעם בא סימן יותר צמחוני שאני אזכור. כי דרך אגב, מה כל כך מסובך לזכור שבין פרה להחודש לא יפסיק? גבאים זוכרים דברים יותר מסובכים מזה. צריך סימן. בין שלישית לרביעית לא יפסיק, ואם תשכח את זה, אל תהיה גבאי. וסימנך ארבע כוסות. ירושלמי מעניין מאוד, מרתק. ברור אבל שהירושלמי רוצה להגיד, אדוני, בין שלישית לרביעית ובין שלישית לרביעית של הכוסות והפרשיות קשור אחד לשני. ואנחנו נצטרך להבין למה. מהי פרשת פרה? יותר מכל דבר לגבינו פרשת פרה היא חוקה. יותר מכל דבר לגבינו פרשת פרה מסמלת את המצוות האלה שאין להם טעם, הסבר, סיבה. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור מקור שלוש, כך קראנו השבת, זאת חוקת התורה. ישנה אגב דעה שפרשת פרה כמו זכור היא דאורייתא. אלא ששוב, זכור אני מבין בדיוק מה עושה פה, פרה אני צריך להבין עדיין, לאט לאט. זאת חוקת התורה. אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. ההמשך, כל צורת התארה. זאת חוקת התורה. מה קרה? למה פרשת פרה נקראת בכזה שם הרואי? זאת חוקת התורה. אומר רש"י, זאת חוקת התורה, לפי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל, לומר מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בחוקה, גזירה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. יש עוד מצוות שהן ללא טעם. לכלעין יש טעם, לשעטנז יש טעם, לבשר וחלב יש טעם, מה פתאום? ובכל זאת, זאת חוקת התורה, הפירוש הוא, מכאן תלמד חוקה. יש חוק. אז למה השטן ואומות העולם דווקא פה בפרה אדומה מגיעים? ומה זה חוקה חקקתי? ורעי מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. איך אנחנו מסבירים בדרך כלל גזירה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה? מה הפירוש? פשוט. אתה לא מבין, נכון? אבל זה שאתה לא מבין, אנא בטובך, אל תהרהר בגלל זה אחרי העניין, תקיים. אתה לא מבין, יש דברים ש... אין לי את השכל להבין, אין לי את האפשרות להסביר. דבר שאגב, די קשה לאדם המודרני לקבל. די קשה לאדם לקבל את זה. כי, בסדר, אני מקבל שיש דברים שאני לא מבין, אבל זה מינוס. הלוואי, יום אחד אני אבין. וככה אנחנו מבינים אגב את המשפט. נכון, פעם תבין. אתה לא מבין, תמשיך. נכון? כך אומרים ההורים לילדים. מצוין. נו, אז מה זה עושה פה בארבע פרשיות? דורשה לי ברגע, ולא הצלחנו, אני רציתי לנצל את המסך לעשות ככה, לראות את זה יותר בקלות, אבל מקור חמש לפנינו, לא נקרא את כולו, הוא כל הפרק השישי משמונת הפרקים של הרמב״ם, בהקדמתו למסכת אבות. ובפרק הזה הרמב״ם נכנס לסוגיה מרתקת, ואני ברשותכם עוזב עכשיו את פרה ועוזב עכשיו את ארבע פרשיות, ועוסק לרגע בסוגיה שהשנייה נכנסנו אליה, שכל ובלי שכל. חוק והיגיון. זאת אחת הבעיות הקשות ביותר שלנו. החינוכיות, הרוחניות. חוקה חקקתי, גזירי מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. הרמב״ם, בפרק השישי, בשמונה פרקים, דן בשאלה מעניינת מאוד. הדיון שלו הוא מי עדיף? החסיד או הכובש את יצרו? הסבר. המושל בנפשו או הכובש את יצרו הוא זה שמתאווה לעבור עבירות. דוגרי, יש לו חשק לזה, יש לו תאווה לזה. אבל הוא כובש את יצרו, הוא מושל בנפשו. צריך להעריך אותו על כך. אין מחלוקת שצריך להעריך אותו על כך. השאלה היא אם זה האידיאל, או שהאידיאל הוא החסיד. החסיד הוא האדם שהגיע למדרגה שבה הוא כבר ממש לא מתאבל לזה. זה כל כך לא מעניין אותו. הוא כבר השתחרר מזה. הוא כבר הגיע למדרגה כזאת שזה לא עושה לו כלום. יש לו שאיפות אחרות, חלומות אחרים. הוא כבר בעולם אחר. הרמב״ם טוען טענה מעניינת. הוא טוען שהפילוסופים, הוא אגב בלי להזכיר פה את שמו, מצטט את אריסטו. הוא טוען שהפילוסופים שיבחו את החסיד על המושל בנפשו. ואילו לפי דבריו החכמים, חכמי ישראל, העדיפו את המושל בנפשו על החסיד. בקצרה ממש שורות בודדות שמתארות את מה שראינו עד עכשיו ברמב״ם. אמרו הפילוסופים, שהמושל בנפשו, נצל על השורות הצפופות קצת, אף על פי שעושה המעשים הטובים והחשובים, הוא עושה אותם, אבל עדיין הוא מתאבל לפעולות הרעות ונחשף עליהן ויכבוש את יצרו, ויחלוק עליו בפעולותיו. כל חייו במחלוקת, במלחמה פנימית, הוא חולק על יצרו. יצרו מושך לזה, אבל הוא עושה הפוך. ויחלוק עליו בפעולותיו על מה שיעירהו אליו בכוחותיו ותאוותיו ותכונת נפשו, ויעשה הטובות, והוא מצטער בעשייתם וניזוק. ניזוק כאילו, הוא משלם מחיר כל הזמן. אבל החסיד הוא שנמשך בפעולתו אחר מה שתאירהו תאוותו ותכונתו, ויעשה הטובות, והוא מתאווה ונחשף עליהן. בסדר? יחסית מגיע למצב שהוא רוצה כבר את הטוב. ובהסכמה מן הפילוסופים. יש הסכמה. שיחסיד יותר חשוב ויותר שלם מן המושל בנפשו. נכון, המושל בנפשו חשוב מאוד ויש לו איקס מעלות, אבל יחסיד ודאי עדיף. אחר כך הרמב״ם אומר, בוא אני אמצא אולי איזה פסוקים שעוזרים לתפיסה הפילוסופית ומחברים את התפיסה הפילוסופית לאלינו, למקורות שלנו. הוא מביא איזה פסוק ממשלי, שמחה לצדיק עשות משפט. הצדיק הוא זה שעושה את הדברים בשמחה, שאין לו מלחמה פנימית וכו'. מנסה כיוון כזה. פסקה שנייה. וכאשר חקרנו בדברי חכמים בזה העניין, נמצא להם, מעניין מאוד עכשיו, וזה חשוב מאוד לקרוא בפנים, שהמתאווה לעבירות ונחשף עליהן, איזה מין ביטוי, אני יודע מה זה לחשוף לירושלים. המתאווה לעבירות ונחשף עליהן, נחשפה וגם קלטה נפשי נבך. הוא יותר חשוב ויותר שלם, מאשר לא יתאווה עליהן ולא יצטער בהנחתן. מעניין מאוד. זה אומץ להגיד דבר כזה. עד שאמרו שכל אשר יהיה האדם יותר חשוב ויותר שלם, שמענו? תהיה תשוקתו לעבירות והצטערו בהנחתן יותר גדול. והביאו בזה הדברים ואמרו, כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. אתה רוצה פרמטר לבדוק עם עצמך, אם אתה גדל, האם אתה ממשיך ומתאווה ומתגבר? האם פעולת ההתגברות, והתגברות זה כולל מלחמה, לא נפסקה אצלך? האם אתה נורמלי? ומתגבר ומנצח. ממש הפוך מהתפיסה הקודמת. ולא דיים זה, עד שאמרו, לא רק שהמושל בנפשו הוא טוב יותר, איך הוא אמר, יותר חשוב ויותר שלם, אלא גם שכרו גדול יותר. לא דיים זה עד שאמרו ששכר המושל בנפשו גדול, ומה קובע את מד השכר? כמה אתה מצטער? תראי פלאות הניתוח הזה. עד שאמרו ששכר המושל בנפשו גדול לפי רוב צערו במושלו בנפשו. ואמרו לפום צערה, אגרה. ויותר מזה, רמב"ם מדהים, קודם כל המושל בנפשו יותר מהחסיד, בית שכרו יותר מהחסיד, והפרמטר לשכר קובע מד השכר הוא רמת הצער. גימל. טוב, יכול אדם להגיד, תשמע, אני מוותר על השכר, אני רוצה לחיות בעולם שבו אני לא מתאווה לעבירות, כל חיי אני שאפתי לזה. עכשיו באו אליך ועשו לך מת. ועוד יותר מזה, שהם ציוו להיות האדם מתאווה לעבירות. זה כבר נפלא. לשם ייחוד קודש הבריחו, שכינתי, להתאוות לה. והזהירו מלומר שאני בטבעי לא אתאווה לזאת העבירה. תשימו לב ללשון של הרמב״ם, הרמב״ם לא מטייח פה, זה מאוד משמעותי. גם אם הפרק מוכר, צריך ללמוד אותו לעומק. הזהירו מלומר, אל תהיה לי לא נורמלי. איסור להיות לא נורמלי. אני רוצה שבמבחן אמיתי תגיד, אני עדיין מתאווה, ההפך. אני במלחמה שנמשכת ונמשכת ונמשכת. אגב, זה לא שהתאווה היא באותה רמה. אני גדול יותר, ממילא הכל גדל. אבל הוא מצטט, ויותר מזה שהם ציוו להיות האדם מתאווה לעבירות והזהירו מלומר שאני בטבעי לא אתאווה לזאת העבירה, ואף על פי שלא אסרה התורה, ממש ההפך מאריסטו. והוא אומרם, רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר וחלב, אי אפשי ללבוש שעטנז, אי אפשי לבוא על הערבה, שלא יאמר לא רוצה, אלא אפשי, ועוד איך אני רוצה. ומה אעשה? אבי שבשמיים גזר עליי. כלומר, למה אני לא עושה? כי אסרה תורה. נניח שאני לא רוצה בשר וחלב, כי אני פשוט לא מוכן לאכול דבר כזה. לא מקבל. יפה. חבל שזאת המדרגה היחידה שלך. תגדל. או אני לא בא לערבה כי זה נראה לי פשוט מושחת. נחמד. ומקווים שתלך ותשתפר. אנחנו מקווים שתגיע למדרגה שאתה לא בא לערבה מסיבה אחת. כי אסרה תורה. סימן קריאה, סוף. קשה מאוד לשכל לקבל את זה. מה תפקידי? הרי אתה הרמב״ם הראשון ששולח אותי לבית המדרש לשבת ולברר כל דבר. סליחה, אתה הרמב״ם שכתבת את מורה נבוכים, לא? וכל כך טרחת ללמד אותי טעם לכל דבר. לקורבנות נתת לי טעמים. מי כמו הרמב״ם נתן טעמים לכל המצוות לפי השכל? טוב, אבל הסתירה, לא הסתירה, כלומר, שתי התפיסות, נכון? שונות לחלוטין. הפילוסופים אמרו, החסיד, עדיף, והחכמים אמרו, נו, המושל ביצרו עדיף. טוב, אנחנו בטח בבית ספרנו צריכים ללכת כמו החכמים. עכשיו תשמעו את הרמב״ם. והיו כאלה שנבהלו כשקראו את המשפט הזה ברמב״ם. ולפי המובן מפשוטי שני המאמרים בתחילת המחשבה, הם סותרים זה את זה. מחלויקס חכמי ישראל ורב אריסטו. ואין העניין כן, אבל שניהם אמת, ואין מחלוקת ביניהם כלל. איזה יישוב של שתי סוגיות. אף לבפלא. עכשיו נרגעתי. אין מחלוקת. בין מי למי? בין רבן שמעון בן גמליאל, למה שמקודם אמר. זה... עכשיו בסדר הכל, כך כתוב פה. אבל שניהם אמת, ואין מחלוקת ביניהם כלל. והוא. אני אומר את זה במילים שלי. אולי נקרא רק במילה שהרעות אשר את זה אצל הפילוסופים רעות, אשר אמרו שמי שלא יתאווה עליהן יותר חשוב מן המתאווה עליהן ויכבוש את יצרו מהן, הם העניינים המפורסמים אצל כל בני אדם שהם רעות. כשפיחו דמים, וגניבה, וגזילה, והונאה, ולהזיק למי שלא הרע לו, ולגמול רע למיטיב לו, ולבזות אב ואם, וכיוצא באלו. והן המצוות שאמרו עליהן החכמים, זיכרונם לברכה, שאילו לא נכתבו, ראויות הן להיכתב. אלה הן המצוות שבהמשך אומר הרמב״ם, נקראות אצלנו מצוות שכליות. יש כאלה שקראו להן חברתיות. גם כך וגם כך, גם אלו וגם אלו, השכליות הן מצוות שאילו לא היו כתובות ראויות הן להיכתב. בעברית אחרת, אין ספק, ובהם אומרים הפילוסופים, ובהם מודים גם החכמים, בהם מודים גם החכמים, שצריך שהאדם לא יתאווה. דוגמה, אני מאוד מצפה שאתה בהליכך ברחוב, ואתה עובר ליד סניף בנק גדול, יהיה לי מאוד מוזר אם תחזור הביתה ותגיד, הפעם התגברתי. ויהיה עצוב. כלומר, זה לא יהיה עצוב, זה יהיה מאוד טוב כדי שאני ידע איפה אני נמצא לפחות. מה אני רוצה? שתעבור ליד הבנק, זה ממש לא יעניין אותך, כלומר, באמת תתעניין בצורת החלונות, או תזכור את האוברדרפט, זה בסדר, אבל השאיפה שלך לשדוד מעידה על מחלה. לא רוצה שתתאבל לזה. למה? כי זה מפורסם, שכלי, ברור, מובן. מה שאין כן במצוות שאני קורא להן שמעיות. אני לא רוצה שאתה תעבור שם ברחוב ותגיד ראיתי מראה לא צנוע, ואני בכלל לא חל עליי ולא תטורו, כי אני כבר מזמן עברתי את הבעיות האלה. אוהו, עכשיו את זה צריך לבדוק. חלוקה יפה מאוד. הרמב״ם בעקבות החלוקה הזאת, ועכשיו אין בכלל בעיה, אין סתירה, הכל מסודר. הוא מוכיח. אני מדלג כמה שורות. ומפני זה אמרו שצריך האדם שיניח נפשו אוהבת אותן, ולא יהיה להן מונע מהן, רק התורה. כי אתה יודע מה קורה, מה קרה באלף, מה הפך את הדבר הזה לרע? התורה. זה לא רע, זה רק כי התורה הגדירה את זה רע. ולכן אתה צריך לדחות את זה מעצמך, כי אתה עושה את מה שאביך שבשמיים גזר עליך. ובכן חוכמתם, עליהם השלום ובמה שהמשילו. יש כאן עוד דלת קטנה למי שפספס. שהם לא אמרו על יומר אדם אי אפשי להרוג הנפש. זוכרים? מה היה כתוב? אי אפשי מה? לאכול בשר וחלב. אי אפשי ללבוש שעטנז. כן? הם לא אמרו על יומר אדם אי אפשי להרוג, אי אפשי לגנוב, אי אפשי לחזב, אלא אפשי ומה אעשה אבי שבשמיים גזר עליי. חס וחלילה, אני רוצה שתהיה במצב של אי אפשי בכלל לגנוב. לא רוצה, דוחה אותי, מגעיל אותי, לא חושב על זה אפילו. אלא מה הם אמרו, הם הביאו דברים שמעיים כולם, בשר וחלב, לבישת שעטנז ועריות, ואלו המצוות וכיוצא בהם, הם אשר קראם השם יתברך חוקות. הנה הגענו לפרה עכשיו. זאת חוקת התורה. אמרו אבותינו זיכרונם לברכה, חוקים שחקקתי לך, אין לך רשות להרהר בהם. ועובדי כוכבים משיבים עליהם, והשטן מקטרג בהם, כגון פרה אדומה, ושעיר המשתלח וכו'. ואשר קראו אותם האחרונים שכליות, מצוות שכליות, יקראו מצוות. אז יש לפי הרמב״ם מצוות, ויש לפי הרמב״ם חוקות. החוק הוא ללא טעם שלי. החוק הוא מפני שהתורה אמרה. המצווה, במקרה הזה, היא משהו שיש לו טעם שאני מבין. והרמב״ם מסיים, happy end. הנה התבאר לך מכל מה שאמרנו, איזו מן העבירות יהיה מי שלא ישתוקק עליהן. יותר חשוב מן המשתוקק עליהן, וכובש יצרו מהן. ואיזו מהן יהיה העניין בהפך. נכון? בשמעיות עדיף הכובש את יצרו, בשכליות עדיף החסיד. בזה הוא מסיים חידוש נפלא, והעמיד שני המאמרים, איזה שני מאמרים? של הפילוסופים ושל חכמי ישראל, ולשונם מורה על אמיתת מה שבארנו. וכבר נשלמה כוונת זה הפרק. אני רוצה לרגע להרוס את ההפי אנד. אני טוען שהרמב״ם לא בא לעשות השוואה ובסוף להגיד הסתדרתי עם שניהם. הרמב״ם בא לעשות פה מהפכת עולם. הרמב״ם בא להגיד למה הוא לעולם לא יהיה אריסטו. למה הוא יכול לצטט את אריסטו וליהנות מהתובנות שלו, אבל לעולם, 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 הוא לא יתחבר איתו. בכלום. מי הוא האדם השלם של הרמב״ם? זה שיש לו שני חלקים. בחלק האחד, הוא שכלי מאוד. אבל יש לו עוד חלק, שבו הוא מעמיד את שכלו בצד, ואומר לשכל, תרגע. אתה לא תשתלט עליי. יש לי דברים יותר מהותיים. אריסטו מעולם לא עבר את החוויה הזאת. נכון שאני יכול לנתח כמו אריסטו את כל המצוות השכליות. פתוח סוגריים, גם בהם בסוף זה הקדוש ברוך הוא ציווה וזה העניין. סגור סוגריים. זה לא לעכשיו. אבל מה שיש לי ואין לאריסטו אף פעם, זה אצלי השכל תחת שליטתי. אצלך אתה תחת שליטתו. אני אחזור לזה עוד שנייה. אבל אתם יודעים מי היה הרמב״ם? הרמב״ם של המורה נבוכים, הרמב״ם של השכל, הרמב״ם, הרמב״ם. פעם ציטטתי את דברי הרמב״ם באחת ממצוות הלא תעשה שלו. מצוות לא תעשה מדהימה, שאנחנו לא תמיד שמים לב אליה, אנחנו אומרים אותה כל יום פעמיים, אבל מתמקדים בחצי אחד שלה ולא זוכרים שיש לה עוד חצי. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. טבעית אנחנו מתמקדים בלא תטורו אחרי עיניכם. בדרך כלל אנחנו מסבירים את הפסוק שהכוונה היא ליצרה דעבירה. נכון? יצרה דעבירה, או כלשון חז"ל מחשבת זנות. ואז אנחנו מסבירים את הפסוק כך, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, הלב חומד, העין רואה, והגוף מתהווה לעבירה. זה קריאה אחת של חז"ל. אבל הרמב״ם קורא כמו הקריאה האחרת. ולא תטורו אחרי לבבכם, מצווה א', ולא תטורו אחרי עיניכם, אותה מצווה, אבל מצווה ב', נושא ב'. אחרי עיניכם, הכוונה היא באמת, להסתכל בעיניים. והכוונה שם למחשבת הזנות. איך אומר שמשון, למה הוא רוצה את האישה הפלישתית? היא ישרה בעיניי. בא לי. היא ישרה בעיניי. זה הביטוי שלא תטורו אחרי עיניכם. אתם יודעים מה זה לא תטורו אחרי לבבכם? אומר הרמב״ם. הכוונה היא לא לתת לך לטור אחרי מחשבותיך. בכלל לא בנושא של מין, של יצר. בכלל לא בסוגיה הזאת. לא לטור אחרי מחשבת אפיקורסות. לא לטור אחרי מחשבות אסורות. להיות נאמן לתפיסתך. איך עושים את זה? מה מותר לפתוח? מה הוא אומר? מקור 6. מצווה ממזיין. היא מצווה לא תעשה ממזיין ברמב״ם. זה רמב״ם מדהים. הזהירנו שלא לטור אחר לבבינו, לפי הרמב״ם הלב הכוונה היא לב מבין, תן בליבנו בינה, לא לטור אחר הלב ההבנה, עד שנאמין דעות הפך הדעות שחייבתנו התורה. איך עושים את זה? אבל רמב״ם, נקצר מחשבותינו. פעם כשלמדנו את זה אני אמרתי שאת הרמב״ם הזה לא היו מכניסים היום לשום אוניברסיטה ללמוד רמב״ם. שמעתם מצווה ברמב״ם? קיצור השכל. ניתוח לקיצור השכל. נקצר מחשבותינו ונשים להן במי? למחשבות גבול. נעמוד אצלו. תודה אדוני, מי שאין לו גבול לשכל, הוא מכור לשכל. בדיוק כמו מי שאין לו גבול למין. בדיוק כמו כל מסומם אחר. מה אתה כל כך מתפעל מהשכל? למה אתה כל כך מעריץ אותו? אתה רוצה שאני אראה לך כמה אנשים התמכרו לשכלם ומנת יתר אחת של שכל גומרת אותם? אני, כן, 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 זה הרמב״ם פה. איך הם אומרים שמגשים? זה רמב״ם? זה רמב״ם. זה רדיו. אבל מה אתה רוצה ממני? הרי אתה כל ימי אומר לי להיכנס לשכל. כל ימי אתה אומר לי להיכנס לבית המדרש. הספר הראשון שכתבת ביד החזקה הוא ספר המדע. יודעים מה תכליתו של ספר המדע? משפט אחד. ותכלית הידיעה היא הידיעה. צריך הרבה ידיעה כדי לדעת את אי ידיעתך. לא לתור אחר מחשבותינו, כלומר שנקצר את שכלנו. הרב קפח לא אוהב את התרגום הזה, והוא אומר מילה קצת יותר טובה אולי, אני לא יודע בעצם, שנגביל את שכלנו. ונשים להן למחשבות גבול, נעמוד אצלו. הוא מגדיר הגדרה מדהימה. והוא מצוות התורה ואזהרותיה. כאן רמב״ם. אתה יודע מה הם מצוות התורה מבחינת הסוגיה הזאת? הגבול שהופך אותך מנשלט לשולט. למה כל כך קשה להבין את זה? כי אנחנו בעולם של אופציות. ככל שיש לי יותר אופציות, סימן שאני יותר פתוח. ככל שאני רץ ביותר אופקים, סימן שאני יותר רחב. אנחנו יודעים בפנים שזה לא נכון. אני נזכר בסיפור, אני חייב לספר אותו, זה נומי שמר מפורש. אני נזכר בסיפור שהוא כל כך יפה, אני מספר אותו לשנייה אחת. ממקום אחר לגמרי. פעם מזמן אני חושב שהזכרתי אותו. לפני הרבה מאוד שנים, אני חושב שהייתי ילד, הייתה תוכנית שנקראה אל בורות המים. ודיברו בה נומי שמר ועמוס קינן. ועמוס קינן נתן לנומי שמר מוסר על השיר ירושלים של זהב. והוא אמר לנומי, אל תכעסי עליי, אבל מה שכולם מתפעלים, אני לא מתפעל. ירושלים של זהב, אביב אביב צלול קיים, זה נהיה פרק נוסף בתנ"ך. אני לא... אל תכעסי עליי. אני כועס. על מה אתה כועס, עמוס? על מה אתה כועס? הוא אמר לה, מה את אומרת שם בכלל? אין יורד אל ים המלח בדרך יריחו. איזו התנסות. אין יורד. יש הרבה שיורדים. לא את. גם לא אני. אבל יש יורד. מה זה הגזענות הזאת? אין יורד אל ים המלח. כיכר השוק ריקה. חוצפה. היא מלאה עד אפס מקום. את לא נמצאת. אז ככר השוק ריקה. אין פוקד את הר הבית. איזה שיר זה בכלל? זה היה מזמן. לכן זה היה עמוס קינן. היום זה לא היה עובר חוקית. אין פוקד. אני ככה ישבתי בשקט ואמרתי מה היא הולכת לענות לו, וגייסתי את כל אורות מפה והזה מפה ואיזה משהו ככה צריך להכניס פה עכשיו. מה עונים? מה עושים פה עכשיו? מה זה זה? אני זוכר אותה יושבת בנחת, כמו אידי שמאמה, היא אמרה לו, עמוס, אני רוצה לספר לך סיפור מהצבא הרוסי. הוא היה בלחץ, והיא ככה סיפר לו סיפור קצת לא יפה, אבל הוא כל כך חשוב. היא אמרה לו, פעם היה אחד גנרל, שהיה גנרל גדול 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 ברוסיה. וגנרל גנרל, אבל יום אחד הוא החליט שצריך להתחתן. והוא התחתן והחליט שעוד כמה חודשים הוא פורש, אחרי כל כך הרבה שנים, ובונה את הבית. חודש אחרי שהוא התחתן, התחילה מלחמה אדירה. נו, מי יכול בלי הגנרל שלנו? ולוקחים את הקומיסר, חזרה למלחמה. חודש אחרי החתונה. המלחמה נמשכת, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, שלוש שנים המלחמה נמשכת, והוא לא מגיע הביתה. אבל גנרל, גנרל, לא בוכים. יום אחד נכנס גנרל חבר שלו לתוך הלשכה, והוא רואה שהגנרל שלנו פשוט יושב ובוכה. אף אחד לא רואה. הוא מנסה למחות את הדמעות, אבל לא הולך לו, והגנרל משוחח איתו שיחה של בני אדם. אומר לו, הקומיסר הגדול, אתה מבין מה זה? לא סיפרתי לך בכלל, כי רציתי להראות לך שאני כובש את כל אירופה. את אירופה אני יכול לכבוש בקלות. אתה יודע איך אני מתגעגע? שואל אותו למי? אתה יודע שאני התחתנתי, ואחרי חודש יצאתי. אני מתגעגע לאשתי. אתה יודע כמה אני אוהב את אשתי, וכולי וכולי וכולי. אפש, רומנטיקה וזה. הגנרל שומע, 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 ומנסה לעודד. ואז אומר לו הגנרל הבוכה, אתה חושב שעליי אני מפחד? אני יכול לכבוש את אירופה. מסכנה היא, חודש אחרי חתונה עזבתי אותה. היא לבד, מסכנה, שלוש שנים. מרגיע אותו הגנרל השני ואומר לו, נו, לא, אל תדאג, בטח מישהו כבר לקח אותה. אמרה לו נעמי שמר, עמוס, ככה אתה מרגיע אותי? אין דבר, מישהו כבר פוקד את הר הבית. זה בסדר. מישהו בא לשם במקומי. זה סוף מערכת היחסים שלך עם הר הבית. מישהו נמצא שם. הרגעת אותי. אני זוכר את השיעור הזה. הוא צודק, אבל היא נאמנת. ונאמנות זה הגבול. והנאמנות הזאת זה המקום הפנימי שאף אחד לא יוכל לקחת ממני. חוק זו מילה שמתורגמת בעולם המודרני לדבר הכי נורא שיש. כל כך הפוך מהמילה חוק. חוק זה law, rule, law. חוק. חוק בעברית זה משהו שהוא חקוק. זה משהו שהוא פנימי. זה משהו שהוא כל כך אני, שהוא כל כך חקוק בתוכי, שהוא תוך 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 תוכיותי, אי אפשר בכלל שהוא יצא ממני. חוק אנושי הוא משהו שמחליפים בקדנציה הבאה. היום כבר יש חוקי יסוד שאיתם אפשר להחליף חוקי יסוד קודמים, אבל זה לא חשוב. חוק הוא משהו ש טכנית, חיצונית, חוק הוא התיאור של הדבר הכי חיצוני. חוק הוא משהו שהוא מוטל עליך בלי שאני חייב לך הסבר, תעשה אותו ככה. וכך אנחנו הבנו את המושג חוקים. שטות. אתם יודעים מה הוא חוק של תורה? חוק של תורה הוא אני. חוק של תורה הוא ההבנה שזה החיים שלי. שזה מתוכי. שאת זה אי אפשר שום דבר שיקח ממני, גם לא השכל שלי יכול לקחת את זה ממני. זאת הנאמנות שלי, ואשתי. אל תרגיע אותי עם זה שמישהו כבר נמצא שם. חוק. זה הדבר הכי הפוך ממה שקוראים היום חוק. החוק אומר שאסור לעבור באור אדום. ואני מציע מאוד מאוד להקפיד על החוק הזה. אני חושב שהוא מאוד חשוב. אבל יש לי שני דברים מאוד חשובים, כמה שהיום קוראים לזה ממלכתי. א', אני חושב שאסור לעבור באור אדום, כי אסור לעבור באור אדום. ואני ממש לא מקפיד על אי נסיעה באור אדום, מפני שיש לי הזדהות נפשית עם האיש באור הירוק. ואם יש לי מישהו בעיה כזאת, צריך לעזור. אין לי שום הזדהות עם האור האדום, אני אפילו מתעצבן שפספסתי את הירוק. אני אפילו מבקש לעמוד על כך שאם כן עברתי חלילה באדום, אל תגידו שאני לא ציוני בגלל זה. נשלם על זה. תבינו תקילים. שלא תגידו שפגעתי בנאמנות שלי למדינתי כי עברתי באור אדום. זה חיצוני, זה טכני, זה רמזור. כולו רמזור. זה לא פירוש המילה חוק בעברית. זה לא. זה לא חוק. זה כלל. זה תקנה חברתית. זה הסכמה. חוק? זה כל הנשמה שלי. זה כל החיים שלי. אתם יודעים מה פירוש הרמב״ם? חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות להרהר בהם? זה הסבר מדהים. איך אנחנו מבינים תמיד? חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות להרהר? אז מה אם אתה לא מבין? נכון? יום אחד תבין. לא, רמב״ם. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, תקשיבו, ואין לך רשות להרהר שמא חס וחלילה תמצא איזה טעם. ואם תמצא הסבר טוב מדי, בסוף תקיים את זה בגלל השכל. ואז הרסת לעצמך את הכל. אתה יודע מה יצא ממך מקסימום? 50 גרם אריסטו. יש לנו כבר את האותנטי, בשביל מה צריך עוד אחד? אתה לא מבין מה אין לאריסטו? לאריסטו אין חוק. יש לו שכל. גם עלי יש הרמב״ם? שכל של הרמב״ם. שאני מקצר אותו. כדי שהוא יעמוד אצלי ולא אני אצלו. קבעתי לשכל שלי גבול. לעולם לא אקח מנת יתר מהשכל שלי. הנה מה זה שלרמב״ם יש אפשרות להגביל את הרמב״ם? אפשר בכלל לעשות דבר כזה? מצווה קשה מאוד. אבל זה כל החיים. שלושים יום לפני פסח, מתחילים לעסוק בפסח. שלושים יום לפני פסח זה פורים. תמיד שאלתי את עצמי, כיצד 30 יום לפני פסח, זה תחילת פסח. לפעמים הרגשתי לא טוב קצת, כי פורים, בעיקר אצל הירושלמים שהוא בתתוו, גם אם אתה מתכנן ממש לעסוק בפסח, לא תמיד אתה בקשירות לעשות את זה. ככה, דווקא לפני פסח זה תמיד מתחיל יום אחרי, זה לא כל כך... עד שהבנתי שאני טועה טעות מרה. מה עושים בפורים? בפורים עוברים מזכור ללא תשכח. בפורים מגיעים לעד דלא ידע. בפורים שותים. בפורים מגלים את מה שבפנים. בפורים מבינים שאנחנו לא מבינים. בפורים הולכים עם חרבונה 9 שנים במגילת אסתר וקולטים שכל מה שקלטנו באמצע לא הוכיח את עצמו בפרק הבא. בפורים מגיעים לאדלוידה הגדולה ביותר, אבל יש רק בעיה אחת בפורים. שבפורים מצליחים להגיע למדרגה הזאת מפני שאתה שיקור. ככה מתחילים להתכונן לפסח. אתה יודע מה צריך לעשות בפסח? בפסח לא צריך לזכור את יציאת מצרים. בפסח צריך לצאת ממצרים. בפסח צריך לספר את הסיפור. בפסח באים ואומרים לך, תשמע, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, כולנו זקנים, הכל מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. וכל המרבה לספר הרי זה משובח, ותמיד שאלתי את עצמי, לא הבנתי. הרי אם לספר ביציאת מצרים זאת מצווה, אז צריך להגיד לי שזה קיים גם אם אני חכם. תפילים גם צריך להניח אם אני חכם. מה הקשר? אפילו כולנו חכמים, מצווה עלינו לספר. הרי זה לא קשור לי אם אתה יודע או לא יודע, יש מצווה לספר. מצווה תלמוד תורה, חלה על מי שחכם, או שהיא חלה רק על טיפשים. מה הרעיון? לדעתי, פירוש ההגדה שם הוא אחר לגמרי. קשה להגיד את זה. ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, ונבך יהיה קשה לך מאוד 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 לספר, כי אתה הרי כל כך חכם. אז מה אתה צריך סיפורים? חכם כמוך? מום כזה גדול, מסכן. אז אין דבר. זה מום, אבל זה מום עובר. אני אראה לך איך גם אתה יכול לספר. יש סיכוי שבסוף תרגיש. יכול להיות שלא תשים לב, אולי גם תשאיר אחר כך. תראה, תנסה. תראה מה יהיה לך בליל הסדר. אתה יודע מה אתה צריך לעשות בליל הסדר? בליל הסדר אתה צריך למשוך את הבנים. למשוך בכליות, למשוך באגוזים, למשוך, זה הביטוי של חז"ל. למשוך אגב, זה פירוש המילה והיגדת בעברית. והיגדת לבנך, זה חידוש גדול. והיגדת לבנך, והיגדת זה לא סתם להגיד, זה לא לומר, זה לא עוד מילה נרדפת, זה כן. אבל זה לומר באופן מושך, בארמית, למשוך, אתם יודעים איך אומרים למשוך בארמית? גוד. גוד עסיק. גוד אחית, גוד או אגוד. אתם יודעים מה פירוש המילה להגיד? יש פסוק, כה תאמר לבית יעקב, נו, ותגד לבני ישראל. אומר רש"י, כה תאמר לבית יעקב, אלו אנשים, ותגד לבני ישראל, אלו הגברים, בני. ותגד, מלשון מה? דברים הקשים כגידין. מה עושה אגיד? הוא מושך בין חלק וחלק. אומר המהר"ל, לפי שאנשים קרובות יותר היו למתן תורה. זה די באמירה. והאנשים צריכים היו משיכה. יודעים מה זה והגדת לבנך לפי זה? תמשוך את בנך. מבינים למה כל כך חשוב לדעת אם הבן שלי חכם, תם, רשע, שאינו יודע לשאול? כי לפי דעתו של בן, אביו מלמדו. עכשיו, מה פירוש למשוך את הבן בסיפור יציאת מצרים? בואו נחשוב רגע בעברית פשוטה. מה זה למשוך אותו? למשוך אותו לאן? אליי. נו, ואתה מה? אני הייתי במצרים. לא, לא אני, אבא שלי. אבא שלו, אבא של אבא שלו. מה זה משנה? אתם יודעים מה זה לסדר? מושכים. זה לא מספרים במובן של למסור, זה מספרים במובן של למשוך. בוא אני אשים אותך במקום הפנימי הזה שממנו אי אפשר לצאת. בוא אני אגלה לך את התוכן הפנימי הזה. בוא תבין את החוק, את החוקה חקקתי. חוק זה עוד דבר. חוק זה כן, זה חוק המלך, זה המצווה הטבעית לי, נכון. חוק זה המקום שבו השכל משועבד, וכך אני בן חורין. זה יסוד היסודות. השכל משועבד ואני בן חורין, זה חוק. אתם יודעים מה יש בפרשת החודש? בפרשת החודש יוצאים לחירות. בפרשת החודש אני מקבל תאריך. בפרשת החודש אני שם את השה וקושר אותו למיטה ומתחיל לשיר שירים של גאולה. לפני שאני מדבר על שלח את עמי, אני מתחייב להבטיח שאני הולך להיות חופשי, אתם יודעים למה? לשלח את עמי ויעבדוני. אני הולך להיות משועבד. לכן אני אהיה בחופש תמיד. אני לא הולך שלח את עמי סתם. אמרתי לכם הרבה פעמים, שלח את עמי זה מאותם פסוקים שהומצאו במאה האחרונה. אפילו תורגמו ל-let my people go. אין פסוק כזה בתורה. בתורה יש שלח את עמי ומשהו. שלח את עמי ויעבדוני, שלח את עמי ויחוגו לי, שלח את עמי ויעבדו את השם אלוהיהם. אין שלח את עמי, תחפשו, אין דבר כזה, זו המצאה. בטח שחשוב שלח את עמי. אני אומר את זה חריף. פרעה לא שווה את זה שמה שאני אבקש ממנו זה שלח את עמי. למה מי אתה שאתה תגיד לי אם אתה משלח אותי או לא? אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך פרעה? רשע, רודן. אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך? שיש הבדל גדול בין לעבוד אותך ללעבוד אותו ברוך הוא. האין סוף ברוך הוא. לעבוד אותך זה להיות עבד. לעבוד אותו זה להיות משוחרר אפילו מהשכל שלי. אתה מבין עכשיו מה זה לעבוד אותו? לפני שמגיעים לחודש צריך לעבור את החוקה חקקתי. לפני שמגיעים לחודש מגיעים לפרה, ומפרה מגיעים לחודש. אמר הירושלמי, בין שלישי לרביעי לא יפסיק. כי פרשה רביעית זה הגאולה. פרשה שלישית זה ויעבדוני. בין שלח את עמי לויעבדוני, אל תפסיק. כי אם תפרש את שלח את עמי בלי ויעבדוני, יום אחד אתה תעמוד מול המון המון חופש, ולא תדע מה עושים עם החופש הזה. אז בסדר. אז יש לי, שלח את עמי. נו ו? ועכשיו אני מכור לזה, ועכשיו אני מכור לזה, ועכשיו אני מכור לזה. אתה רוצה להישאר בן חורין? שים גבול. תעמוד אצלו. למה הגבול שאצלו עומדים? חוק. חוק שם. גבול שמת בל יעבור. חוק הוא הדבר הכי משמח שיש בעולם. רק שהוא מבפנים. מדרגה קשה מאוד. לזה אי אפשר להגיע לפני פורים. ואת זה צריך לעשות מיד אחרי פורים. לכן רק עוברים את פורים, פרשת פרה. ולהחודש אין טעם להגיע בלי פרה. לכן בין שלישית לרביעית לא יפסיק. וסימנך, ארבע כוסות. ארבע כוסות הן כנגד ארבע לשונות של גאולה, נכון? כוס ראשונה, מה הלשון? והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. נו, ואחרי שהוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, איפה אתם תהיו? עדיין במצרים. רק אני הוציא אתכם מתחת הסבל. כוס שנייה, כנגד, והצלתי אתכם מעבודתם. הנה, עובדה שאתם עדיין שם. פחות סובלים, אבל עוד עובדים להם. נו, תגידו לי, בין כוס ראשונה לשנייה לא היו הרבה הפסקות? כמה זמן? כל ההיסטוריה אנחנו ידענו שיש בין והוצאתי והצלתי. כוס שנייה זה והצלתי אתכם מעבודתם, וכוס שלישית היא מה? וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. או, עכשיו אתם כבר לא במצרים. אבל איפה אתם כן? חופש, אה? אינדפנדנס. גורג'ס. מה עושים עכשיו? וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. נו, תכלס, מה עכשיו עושים? ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים. בין שלישית לרביעית לא יפסיק. אם תפסיק בין שלישית לרביעית, תתקע, ואז תחטוף שבר פי אלף יותר גדול. כי להיות מכור לחופש זה אולי יותר נעים מלהיות מכור לפרעו. אבל בסופו של דבר זה יותר מתסכל. כי שם נכשלת כי הוא רודן. כאן נכשלת כי אתה לא מסוגל. לכן בין שלישית לרביעית לא יפסיק. אז בעצם היה צריך את הגאולה לפני ולקחתי. ודין הוא שיקדום פרשת החודש לפרשת פרה. ולמה הקדים פרה להחודש? לפי שהוא טהרתן של ישראל. מי שנכנסים לסיפור של שלח את עמי, ודאי שהסדר הוא שלח את עמי ויעבדוני. בטח, זה הסדר ההיסטורי. הסדר ההיסטורי הוא העצמות היבשות שימעו דבר השם. ודאי, הסדר הוא להביא לעצמות היבשות בשר ואור וגידים, ואז להפיח בהם רוח. כן, זה הסדר ההיסטורי, הכרונולוגי. אבל אתה יודע מה הסדר הנפשי, החינוכי? קודם כל, קבל על עצמך שאתה יוצא להיות עבד השם. ואז כשתצא לחירות, היא לא תהיה חירות של התמכרות. היא תהיה חירות של עבדות השם. אפשר בכלל בלי פרה להגיע להחודש? יש בכלל טעם לכל הסיפור? עכשיו הסדר הוא מדהים. שקלים זו הפרשה שעוסקת בזה שכולנו בונים את המשכן ביחד. אז יש כוח למחות את המלאק. וכשהמלאק נמחה ואני מצליח למחות את המלאק ולהסיר את קליפת המן הזאת ממני ולהשתחרר קצת מהמניות הזאת, האישית, הפרטית, זה מצוין. אבל לא תמיד זה מחזיק, ולכן בין שנייה לשלישית לפעמים יש הפסקות. עכשיו צריך להפוך את זה למשהו שהוא חוק. עכשיו צריך להפוך את זה למשהו שהוא טבעי. עכשיו צריך להפוך את זה למשהו שאף אחד לא ייקח ממך. והגדת. למשוך את זה פנימה. יותר מכל השכל שיש בעולם. הרי זכור מגיעים לפרה. נכון, אני הרמב״ם נתתי הרבה מאוד טעמים להרבה מאוד מצוות במורה נבוכים. אתם יודעים למה? כדי לתת לשכל את מקומו. למה לא? אבל זאת הסיבה האמיתית. מעולם לא אמרת. זה יכולה להיות הסיבה המצוינת להבנתי במאה ה-12. ויכול להיות שיום יבוא ותהיה סיבה אחרת לגמרי. איך אומר רבי יהודה הלוי, שבדרך כלל רואים הבדלים גדולים 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 ביניהם. ההבדל קיים, אבל הוא קטן הרבה יותר ממה שחושבים. רבי יהודה הלוי במאמר שני מסביר לחבר, החבר מסביר למלך את פרשת הקורבנות. והוא מסביר כל כך טוב, ופתאום יוצא לו משהו בעייתי. זה יוצא לו מדי טוב. והמלך אומר לו, הוא ממשיל לו משלים נפלאים על הקורבנות ועל לחם הפנים, ואז המלך עונה לחבר, הפלט להמשיל משלך, חבר. אז זה אקסטזה. אז החבר אומר לו, יוי, אני מצטער. אין אני טוען בהחלט, חלילה לי מאל לומר, ההפך הוא הנכון, הלוואי שהייתי יכול לא לתת לך שום הסבר. נו, רק מה אפשר לעשות? גם השכל עובד ברוך השם. אז צריך גם אותו לפרנס. אבל לא חייבים להתייחס אליו כל כך ברצינות. בחור טוב השכל. אני שומע מה הוא אומר. ואני מתייחס אליו כמו שמתייחסים לכל דבר שאתה שולט עליו. הוא הכלי הנפלא ביותר שיש לי. כשאני שולט עליו. אחרת אני הכלי הנפלא ביותר שיש לו. אז נמכרתי לעבדים ולשפחות. כשהחוק נעשה חוק, אפשר להגיע אל החירות של החודש. זוכר שפעם, ובזה אני עוצר, פעם אמרנו על פסוק, שאומרים אותו בפסוקי דזמרה, נדמה לי שזה היה פעם לקראת שמחת תורה, דיברנו על זה. פסוק שאנחנו אומרים אותו כל יום בפסוקי דזמרה, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה חן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום, הללויה. ככה אנחנו אומרים כל יום בפסוקי דזמרה. לא הבנתי את זה אף פעם. כי דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל מצוין, לא עשה חן לכל גוי. מה, אין לגויים אחרים משפטים? אין להם חוקים? יש. אז שלך אחרים, ברוך השם, אבל יש גם דברים טובים שאפשר ללמוד ואפשר... אני חושב הפוך. אני זוכר שפעם שאלתי את זה את אבי מורי, ויושבו על מידין בבית המשפט. שאלתי אותו את השאלה הזאת, והבנתי שזה ככה כנראה. ומשפטים בל ידעום. לדעת, בתנך, בתורה, זה לא אינפורמציה. לדעת זה והאדם ידע את חווה אשתו. חוק. חיבור מוחלט. קשר של ממש. אתם ראיתם פעם בעולם שופט. לא סתם אזרח. שופט מכובד. שלוקח את פסק הדין שלו ומחבק אותו. או שוטר שמנשק רפורט. אני לא שואל על אזרח שעושה את זה. הייתם דבר כזה פעם? היום לא עלינו, יש רבנים שמחבקים חיילים, זה אבל לא מדבר, טרגדיה אחרת. אבל ראיתם פעם דבר כזה? אזרח מחבק ספר חוקים? אם ראיתם פעם יהודי רוקד עם ספר תורה? מה יש שם בפנים? או תרומת, או תרומת, או תרומת, או גומר רגם, סקול יסקל, סקול יסקל. אתם יודעים כמה פעמים? והוא מסכן לוקח ומתנשק עם זה, ומחבק את זה. ולא מספיק כל המות יומת שכתוב שם, על כל מות יומת אחד יש לו מסכת שלמה להסביר את זה. כמה פעמים זה יקרה? הוא מתחבק. לכל הגויים יש משפטים. אתם ראיתם פעם גוי שיודע את המשפטים שלו? מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל. לא עשה חן לכל גוי. משפטים בל ידעו. ורק אצלכם. יש לא. יש רולז. יש הכל. חוקים? חוקה חקקתי? גזירה גזרתי? עכשיו אתם נתהרים מאבי אבות אדומה. שתבין את החוק. אז מגיעה התהרה. אז אתה מגיע לחופש האדיר הזה של עובד השם. עכשיו אפשר להיכנס לפרשת החודש. אחר כך יהיה ליל הסדר. ערב טוב ומבורך.